עכשיו אנחנו עוברים לראיון שלנו, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר השיכון, זאב אלקין.
שלום, שלום.
שר השיכון היוצא. האמת שאני פותח איתך, שמעתי אותך מקודם, כבר קפצו לי פושים פה, שאני אצטט אותך, נתניהו יהיה בן ערובה של השותפים שלו. ורציתי לטעות, אני טועה, על מה אתה מתכוון?
אפשר להגיד את זה בהווה, לא בעתיד. רואים את זה בתוך
מסע ומתן. מה, אולי תסביר לנו, מה קבע? הרי גם אתה ניהלת מסע ומתן מטעם הליכוד עוד, ואתה יודע שאין מה לעשות, אתה תמיד תלוי בשותפים שלך, לא? מה שונה הפעם?
אלא אם כן הוא הביא 60 מנדטים לבד, אז הכל בסדר.
לא, לא. תמיד יש שותפים, וזה נכון שעשיתי זה אין ספור פעמים, אבל כרגע יש שני דברים שהם מאוד מאוד שונים. אחת, אין לו מרחב תמרון, שזה בדרך כלל לא היה המצב, תמיד הוא שיחק על כמה מגרשים, וזה מה שאפשר לא להגיע לאיזשהו איזון. זה נכון שיש שותפים, אבל בדרך כלל גם אני, כשהצגתי את הליכוד, דאגנו לאינטרסים של הליכוד כאיזשהו בריח תיכון בקואליציה. והנקודה השנייה זה כמובן סוגיה מאוד 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 פשוטה אבל כואבת, זה שלנתניהו חוץ מאינטרס להרכיב ממשלה יש פה עוד אינטרס להעביר חקיקה לפתור לעצמו בעיות משפטיות, ועל זה כבר צריך לשלם ביוקר.
אז אתה חושב שמה שנתניהו עושה זה נטו בגלל לצאת, אתה יודע, להינצל מהמשפט שלו? מהתיקים שלו?
אני רואה שבסופו של דבר הקושי היחידי שיש במסע ומתן זה כששני שותפים מבקשים ממנו אותו דבר, ואז הוא באמת נתקע, כי הוא לא יודע איזה שותף להעדיף, וגם כשהוא רוצה להעדיף שותף אחד אז השני נעליו. אבל בגדול הדרישות של השותפים נענים בחיוב אחד אחרי השני. האם מתכוונים לקיים? זה כבר שאלה אחרת, אבל זה אתם מכירים. כן.
התחלנו ישר עם הפוליטיקה, אני הייתי רוצה לדבר רגע על המשרד שלך, אבל רגע לפני, בגלל שאנחנו כבר מדברים על, מה, על הדרישות של השותפים הקואליציוניים של נתניהו, הייתי שמח אם תעזור לנו קצת מניסיונך, מה היית ממליץ לשר הנכנס, לא משנה מי זה יהיה, כנראה גולדקנופ, איזה דברים להתעקש בהסכמים הקואליציוניים, בנושא הדיור כמובן?
קודם כל להתעקש בסוגיות התקציביות, כי בסוף אין בנייה בלי תקציבים משמעותיים. אני אביא לכם דוגמה. אני כשנכנסתי לתפקיד גיליתי לתדהמתי שכמות השיווקים במדינת ישראל מתקופה של 70 אלף שיווקים אצל כחלון ירדה ל-50 אלף שיווקים בשנה. למה? לא בגלל שמי שישב לפני במשרד לא רצה לשווק, אלא בגלל שיותר משנתיים לא היה תקציב מדינה ולא השקיעו בתשתיות תומכות בנייה, לא כיתות, לא כבישים. ואז ראשי עיר בהרבה מאוד מקומות בארץ אמרו לא יהיו יותר שיווקים.
ולכמה שיווקים הגענו בקדנציה שלך?
אנחנו הגענו, סיימנו את השנה הקודמת עם יותר מ-100,000 שיווקים, פי שניים מהשנה שלפני זה ופי 1.5 מהסי של כחלון, וגם השנה נסיים באותו
מקום. חייב בסוגריים שנייה להחמיא לך, אנחנו דיברנו לא פעם אחת פה בתוכנית שלנו עם מנכ"ל המשרד שלך, איתך גם, אבל עם מנכ"ל המשרד שלך המקצוען אביעד פרידמן, ואנחנו עוקבים ובהחלט שפו, כי באמת הבאתם פה מספר כפול מהקודמים לכם. השאלה היא מה הלאה, כי זה לא עצר. לא, אבל מה אני שואל? לצד המחמאות, המחיר עלה בתקופתך ב-20%.
אבל זה בדיוק הנקודה. הרי בגלל ששנתיים לפנינו, שנה אחרי שנה, שיפקו רק 50,000, ברור שנוצר פער אדיר בין היצע לביקוש. כשהורדת את היצע בשליש, כן, ביחסית ל-70,000 של כחלון, אז מה חשבנו שיקרה? אם במשך שנתיים מורידים את היצע בשליש, הביקוש לא יורד. במדינה כמו שלנו, עם הגידול הדמוגרפי ועם העלייה, הביקוש רק עולה. ולכן אתה חייב להישאר במספרים גבוהים. למה פתחתי בזה? כי כשאושר התקציב הנוכחי, הדבר הראשון שעשיתי זה לפני שנאבקתי על התקציב של משרד השיכון, הלכתי להיאבק על התקציב של הכיתות והכבישים בשכונות החדשות, מה שנקרא תשתיות תומכות בנייה, ורק שהגיעו לשם את המיליארדים הדרושים, וזה מיליארדים, כן, זה לא מאות מיליונים, זה הרבה מיליארדים, בלי זה אין לך מה להתקדם, אין לך מה לבוא לראש עיר ולדבר איתו על השיווקים. ולכן הדבר הראשון שצריכים, ששר השיכון צריך לשים לב בהסכם קואליציוני, זה לראות שיש מספיק כסף לכיתות ולכבישים באותם השכונות שהוא רוצה לקדם, אחרת אף ראש עיר פשוט לא ידבר איתו ויגיד לא, לא
תגיד, אתה אופטימי לגבי המשרד הזה?
אני חושב שזה משרד שהוא קריטי, סופר חשוב וגם מאוד חזק. בתקופה שלנו המשרד למעשה הפך לגורם המוביל בתחום הדיור והבנייה, גם
זה משפיע על כל המשק, זה ברור. זה משפיע,
אולי אחד המשרד לא אחר. זה משפיע, אבל בסופו של דבר הוא לא סיפק את הסחורה, המשרד הזה, אתה יודע. לא אצלך, בעשור האחרון.
לא, גם במשמרת שלך. אתה אומר, מביא תירוצים. אני, סליחה שאני מדבר איתך, קשוח טיפה, אבל זה לא קשוח, זה אמיתי, זה עובדות. במשמרת שלך, המחירים עלו מאוד יקר, 20%.
הסברתי לך למה, וזה כתובת שהייתה על הקיר, ופה מי שיבוא במקומי, הוא ינה מהתוצאה של מה שאנחנו עשינו. אבל אם הוא לא ימשיך באותה תנופת בנייה, הוא יוכל ליהנות ממה שאנחנו עשינו, רק פרק זמן קצר.
אז איך אתה משאיר לו את המשרד? באיזה תוכניות? למשל, שנת שיווקים הקרובה, באיזה מספרים?
אני משאיר לו את המשרד, כמו שאני אומר לך, אחד, בקצב בנייה של 100,000, קצב שיווקים של 100,000 שיווקים בשנה, אסור שזה ירד, לכן הוא צריך לעשות הכל כדי להמשיך במספרים האלה גם בשנה הבאה, ולא רק לסיים את השנה הזאת. הנקודה השנייה, שהיא מאוד מאוד קריטית לזוגות צעירים, זה כמובן דירות בהנחה. זו התוכנית שאנחנו עוד החזרנו עוד פעם, אחרי תקופה של כחלון זה ביטל ברחץ של כדי אגף התקציבים. אני מאוד מאוד מקווה שהשר שיכנס אחריי לא יתפתה ללחץ הזה של, ולא ייכנע ללחץ של כדי אגף התקציבים ולא יבטל דירות בהנחה. כי זו תוכנית, אנחנו נסיים את השנה הזאת עם כמעט 30,000 דירות בהנחה משמעותית של מאות אלפי שקלים על חשבון המדינה. זה מה שמאפשר היום לזוגות צעירים לקנות דירה במחיר סביר. אצל כחלון שנה האחרונה היה 20,000 בשנה, אנחנו השנה נגיע קרוב ל-30,000. אבל אם זה עוד פעם ירד ל-3,000, כי זה היה המצב שאני מצאתי, אז כמובן יהיה פה אכזבה גדולה.
אני מקווה שהשר המיועד מאזין לנו, אבל אני חייב לשאול אותך, דיברת על התחלות הבנייה, ואני חייב לשאול אותך גם על סיומי הבנייה, על מסירת הדירות. אנחנו רואים שיש איחורים, ואני לא מדבר על איחורים של ימים, אני מדבר של למעלה משנה, כן, על פי נתונים שלכם.
דווקא לזה יש היום מענה, דווקא כאן אני יותר רגוע למה. כי למה? כמו שאתה זוכר, אמנם זה היה קרב מאוד קשה, זה החוק שהעברנו ממש בדמדומי הכנסת היוצאת, תיקון לחוק המכר, הוא עשה שני דברים. יש נושא אחד שעליו כולם דיברו, זה הפסקה של ההצמדה למדד תשומות הבנייה של מלוא מחיר הדירה, אלא רק 40%, שזה אגב לבדו חסך לכל זוג שהיום קונה דירה חדשה, בין 100,000 ל-150,000 שקל על
הפיגרסאות אחרות.
אני מסכים איתו, הקבלנים רק ניסו להגיד שזה לא נכון.
אבל זה תדלק את המחיר, לא הבנתי, סליחה, המחירים קצת עלו באותה תקופה, לא קצת,
הם עלו גם ככה, אבל לא בגלל הרכיב הזה של המדד.
הדבר השני שהיה שם בתיקון החוק, בנוסף לעניין הזה שכולם התעסקו בו, זה מערכת שינוי בכל נוסחת הכנסות על הקבלן שלא מסר דירה בזמן, כי אם קודם למעשה הרוכש היה צריך להוכיח וכמעט ולא היה לו סיכוי, שזה לא איזשהו כוח עליון, פה זה הפוך, פה שונה החוק, והקבלנים היום יודעים שהם יצטרכו לשלם את מה שנקרא תשלום של שכר דירה, שזה קנס משמעותי לטובת הרוכשים, וזה ילך ויגדל על כל חודש של האיחור, ולכן היום הם הרבה פחות יעזו לאחר, כי במהלך משפטי מאוד פשוט, שלא דורש עכשיו כבר איזושהי אקרובטיקה משפטית, כל רוכש יוכל לקבל...
רגע, אז אתה סבור שזה הולך... אנחנו עדיין על 42% מהדירות שנמסרו באיחור של יותר משנה, אתה חושב שזה משהו שיורד בטווח המיידי?
כל האחוזים שאתה מדבר עליהם, הם היו במסגרת החוק הישן. כל האחוזים שנחתמו החל מחודש יולי השנה, כבר נחתמים במסגרת של החוק החדש, של חוק המכר, ולכן הם יהיו במציאות אחרת לחלוטין.
תגיד לי, כבוד השר, אתה לא מצטער שאתה עוזב, אתה כל כך שולט בחומר, אתה ותיק בכנסת ובתפקידים ביצועיים, מה תלך לעשות עכשיו, לצוק מספסלי האופוזיציה?
קודם כל אתה אמרת שאני מאוד ותיק בכנסת.
אבל עם רזומה השיר של איש עשייה, מה תעשה עכשיו?
גם כנסת זאת עשייה. אני צמחתי מתוך הכנסת, הייתי בכנסת מ-2006, עד שעליתי לממשלה זה קרה רק בשנת 2013, ואחר כך עוד חזרתי לכנסת לשנה. לכן אני מכיר את הכנסת על בוריה, ואני מאוד אוהב אותה ויודע להשפיע מתוכה, לא משנה מספסלי קואליציה או אופוזיציה, גם כשהייתי חק מורד בקואליציה, בקדנציה הראשונה שלי בכנסת מאוד השפעתי, ולכן אני אשפיע גם עכשיו. מה לעשות? זה חלק מהמשחק הדמוקרטי, אתה יודע, זה מאוד קל להכיר במשחק הדמוקרטי כשאתה מנצח.
לפני שאני נותן לאיתי להמשיך, אז אני רוצה לשאול, לא היית רוצה להצטרף אבל? לא היית רוצה להצטרף לעשייה?
אני, עוד פעם, בעיניי עבודה בכנסת זה עשייה, ועשייה מאוד מאוד חשובה. אני בכלל לא מקבל את הגישה הזאת שאומרת, אתם יודעים, לפעמים היום אנשים באים לפוליטיקה, אומרים, אם אני לא שר, אז אין לי מה לעשות פה. אני חושב שלהיות אחד מ-120 אנשים שהם קובעים לאן מדינת ישראל הולכת וקובעים כל נושא בחקיקה בכנסת ומפקחים על הממשלה, זה המון אחריות.
אז איזה אופוזיציה אתם הולכים להיות? עניינית? כל מה שהם יגידו אתם תגידו באופן אוטומטי לא? מה הולך להיות?
לא, אנחנו לא... אותנו לא תראה מפילים את חוק האזרחות בי שאחמד טיבי יחגוג במליאה, או עוצרים את המטרו, או עוצרים פטור מויזות עם ארצות הברית, ועוד כל מיני דברים אחרים. דברים טובים שממשלה תביא, נתמוך בהם, דברים שלדעתנו יראים. נתנגד להם בכל הכוח.
כן, זה פחות אפקטיבי כשאין לכם רוב בכנסת, באופוזיציה, אבל על כל פנים, נתת פה כמה כיוונים לשר הנכנס, ומעניין אותי, האם תעשו איזו חפיפה מסודרת ביניכם?
אני מאוד אשמח. אומנם,
לא, יש שרים שבדי
לא יעשו. ולא משנה לו מי יהיה השר, אני בטוח שאלקין יעשה בה, הוא בן אדם ערכי.
אני מאוד מאוד מעוניין שמי שיבוא במקומי יצליח פה, ימשיך את הדברים החשובים שהתחלנו, יתניע את הרפורמות שבנינו ועוד לא הספקנו להתניע, לכן כל מה שעבדנו עליו, כולל גם דברים שהם עדיין, מה שנקרא, היו במעבדה ועוד לא יצאו לדרך, הכל יונח לפניו, הוא כמובן יחליט. זה חלק מהתהליך הדמוקרטי, אבל אני אעמוד לרשותו כמה...
היית ממליץ לו גם להשאיר את המנכ״ל המקצוען, אביעד פרידמן?
קודם כל, כולם יודעים שלמשרד השיכון בקדנציה הזאת היה מנכ״ל לעילה ולעילה.
אין ספק.
גם המתנגדים, גם המתנגדים הפוליטיים שלנו ציינו את זה אין ספור פעמים. חלק גדול מאוד מההצלחה של המשרד זה הצלחה שלו, לכן אם היו שואלים לדעתי הייתי אומר בוודאי שכן, אבל כל שר מחליט על הזהות של המנכ״ל. אני מאוד שמחתי שאביעד נענה לבקשתי לבוא ולהיות כאן מנכ״ל, הוא עשה עבודה מדהימה בקדנציה הזאת וחלק גדול מאוד מההישגים רשומים על שמו ועל שמו גם של מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל ינקי קווין, הם שניהם עבדו יד ביד והצליחו להגיע לתוצאות חשובות ביותר.
אנחנו יכולים להוציא ממך לפני סיום בהצלחה?
רגע, לא, לפני השאלה האחרונה. אותי מעניין דבר אחד, כי אנחנו ככה באווירה של פרידה מהמשרד, למרות שיש עוד קצת זמן לדעתי.
לא ממנו, איתו נראה לי עוד הדרך ארוכה בעזרת השם.
כן. אני חייב לשאול אותך שאלה על העיר החרדית, שפיר. זה היה טעות שהממשלה שאתה חבר בה ביטלה את העיר החרדית?
הממשלה שאני חבר בה לא רק שלא ביטלה עיר חרדית, אלא להפך החליטה על הקמה של עיר חרדית.
לא, החליטה לבטל בקריאה.
מה, אחרי שביטלתם זרקתם אותנו.
לנגב.
אז בואו נעשה סדר. יש תוכניות שנמצאות בשלב אגב יחסית התחלתי, ודווקא בתקופה של התקדמו יחסית יותר מהר ממה שבתקופה של קדמי, להקים עיר חרדית בשם שפיר. אני תומך בדבר הזה, מדובר על עיר חרדית ליד קריית גת, זה תוכנית שעוד לא הגיעה אפילו לשלב של האישור של הממשלה, כי היא צריכה לעבור את השלבים הקודמים, ואני כמעט מהרגע הראשון שנכנסתי למשרד ביקשתי לזרז. הייתה תוכנית אחרת, מה שנקרא קריית גת מערב, היא אושרה עבור הציבור הכללי, לא ציבור חרדי, עוד בשנת 2014. משנת 2014 הקפיאו אותה, כי היו כל מיני רעיונות להפוך את זה לשכונה חרדית בקריית גת. אגב, לא קשור לעיר שפיר העתידית, אלא זה תוכנית אחרת. עכשיו, כשנכנסתי לתפקיד וראיתי שכבר 7 שנים מחזיקים 10,000 יחידות דיור מתחת לשולחן, לא מקדמים אותם למרות שהם מוכנים לקידום, וצריך לחכות עוד 1.5 שנים אם וכאשר ישנו את הייעוד של זה, אמרתי, לא מחכים, אנחנו נמשיך לקדם שפיר כעיר חרדית, כי אני חושב שיש שם מקום בעיר חרדית במקום הזה, ובמקביל, אם יש לי 10,000 יחידות דיור מוכנות לשיווק לכלל האוכלוסייה, כולל גם חרדית, אין סיבה לחכות עוד 1.5 שנים במשבר הדיור.
שינוי ייעוד של העירייה, אתה מתכוון? של הרשויות התכנון, שינוי ייעוד של רשויות התכנון האזוריות, לא של הממשלה או מישהו כזה.
זה שינוי ייעוד של מוסדות התכנון. היה שר חרדי במשרד הפנים הרבה שנים, היה שר חרדי במשרד השיכון.
נו, אז היה להם תוכנית, עצרת להם אותה.
לא, 7 שנים הם לא ידעו לעשות את זה, הרי עוד פעם, והיינו צריכים לחכות עוד 1.5 שנים. לכן בסופו של דבר, הדבר הפשוט שעשיתי, לקחתי תוכנית מוכנה, ובמצב שהיה לנו מחסור אדיר בתוכניות, אמרתי תוציא את זה לשיווק, כי הציבור לא צריך לחכות, ואם יש לנו עוד 10,000 יחידות דיור מוכנות לשיווק. בלי קשר לזה, ביקשתי לקדם תוכנית לעיר חרדית שפיר, ובמקביל, הבאנו להחלטת ממשלה תוכנית על הקמה של עוד עיר חרדית נוספת בדרום, עיר כסיף. העיר הזאת אגב מתקדמת במהירות, יש לה כבר מנהלת הקמה שעומד בראשה בן אדם שכבר הקים עיר חרדית אחת במדינת ישראל.
משה לייבוביץ'.
משה לייבוביץ'.
אז אנחנו מסיימים גם עם בשורות טובות, ברוך השם, עם אופטימיות.
בוודאי. ואני חושב שיש מקום, בגלל מצוקת הדיור ברחוב החרדי, יש מקום גם לכסיף, גם לשפיר, גם לשיווקים גדולים שעשינו באילת, גם לשכונה חרדית שאנחנו מקדמים.
טוב לשמוע, אבל ביום שהוא יוצא.
לא משנה, גם טוב לשמוע.
לא, הוא היה בסדר. שר השיכון היוצא, זאב אלקין, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
תודה רבה.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. הפסקת פרסומות ומיד שווים.